שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ח' מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים 7 שורות לפני סוף ז' עמוד ב'. ראינו במשנה בז' עמוד ב' את האחריות שיש לבני העיר לבנות את החומה. ועכשיו נראה מי פטור מאותה אחריות. אז אנחנו נדבר על תלמידי חכמים ועל יתומים, כשהגמרא אומרת כלל. היא אומרת את זה לגבי יתומים, אבל נראה שזה אותו עיקרון לגבי תלמידי חכמים. מה שהם לא נהנים ממנו, הם לא צריכים לשלם. מה שהם נהנים, הם כן צריכים לשלם. לכן, חומה, שזה דבר שוודאי יתומים נהנים ממנו, יתומים צריכים לשלם. לעומת זאת, תלמידי חכמים לא נהנים מהחומה, כי רבנן לא באי נתירותה, הם לא צריכים שמירה. זה לגבי חומה. באר מים לעומת זאת, גם יתומים וגם תלמידי חכמים נהנים ממנה, לכן הם משלמים. לגבי מיסי המלך, גם תלמידי חכמים וגם יתומים לא נהנים מזה, זה פשוט חוב שצריך לעשות, אז שניהם פטורים מזה. צדקה, יתומים פטורים בגלל אותה סיבה, תלמידי חכמים כנראה חייבים. אז זה העיקרון, עכשיו נראה את זה אחד אחד. אז נתחיל עם תלמידי חכמים. אז קודם כל ריש לקיש ורבי יוחנן מביאים מקור למה תלמידי חכמים פטורים מבניית החומה, מניין שהם לא צריכים שמירה. אז רבי יוחנן מביא את זה מהפסוק אני חומה ושדי כמגדלות, הוא דורש שאני חומה זה תורה, ושדי כמגדלות זה תלמידי חכמים. אז זה כמו מגדל, והם לא צריכים שמירה. ריש לקיש בפסוק הזה לא דורש ככה, הוא דורש כמו רבה, והוא לא מצמצם את זה לתלמידי חכמים, הוא אומר אני חומה זה כנסת ישראל, ושדי כמגדלות זה בתי כנסת ובתי מדרש, אז הוא מביא פסוק אחר לזה שתלמידי חכמים לא צריכים שמירה, מהפסוק אספרם מכל ירבון, והוא אומר זה מדבר על המעשים הטובים של תלמידי חכמים, והם יותר רבים מהחול, אז כמו שחול מגן לעולם מפני הים, קל וחומר שתלמידי חכמים שהמעשים שלהם הם יותר מהחול יכולים להגן על עצמם. אז זה לגבי השמירה, אותו דין עולה עוד פעם בחטא עמוד א', שלוש שורות אחרי השורות הכי רחבות, עוד פעם זה רבי יוחנן, שם הוא אומר שהם גם לא צריכים לשלם לשומר של העיר ולפרש של העיר. זה אותו עיקרון. אז זה לגבי שמירה. מס שני שנדבר עליו זה מיסים שהם סתם. מיסי המלך, למשל מס גולגולת, ארנונה וכולי, אז רב נחמן, ברדר רב חיסדא, דווקא כן אמר לתלמידי חכמים לשלם גם את זה, ורב נחמן, ברדר רב יצחק, אמר לו שאסור לקחת מהם, ושהוא עבר על התורה לנביאים ועל הכתובים, כלומר הוא מביא מקור לזה שהם לא משלמים גם מהתורה, גם מנביאים, גם כתובים, מהתורה כי כתוב אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, כלומר גם כשהקדוש ברוך הוא מחבב את העמים, את הגויים, ויש להם עליונות עלינו והם לוקחים איתנו מיסים, עדיין כל קדושיו בידיך, תלמידי חכמים לא צריכים לשלם. מהנביאים כי כתוב גם כי יתנו בגויים אתה הקבצם ויחלו מעט ממסע מלך ושרים. אז גם כי יתנו דורשים יתנו ישנו, כלומר ישננו תורה, אז אם כולם משננים אז אתה הקבצם מיד יהיה גאולה, אבל אם רק חלק ישננו ויחלו מעט יחלו ממסע מלך ושרים, יהיו פטורים ממסע מלך ושרים. מקור שלישי זה בכתובים, פה זה מקור יותר מפורש, מנדה ולא והלך לא שאלית למיר מעליו, כלומר שהם לא הטילו את המס על הכהנים והלווים במקדש, ומשם לומדים גם לתלמידי חכמים. במה תלמידי חכמים כן חייבים? קריאת באר מים, זה הם חייבים כי הם נהנים מהבאר כמו כל אדם אחר. זה אומר רב יהודה, אני טיפה מדלג כמה שורות, קצת מעלה אמצע העמוד, שגם הם חייבים בבאר, אלא אם כן לא סוחרים פועלים שיחפרו, אלא ממש כל העיר יוצאת וכולם חופרים בידיים, זה תלמידי חכמים לא עושים כי זה גנאי להם. אגב, ראינו את זה לקראת סוף מסכת בבא מציע. סיימנו עם תלמידי חכמים, הדיון הבא זה הפטור של יתומים במיסים השונים, אבל לפני זה נדלג טיפה ממש לאמצע עמוד, לסיפור שמדבר על היחס בין תלמידי חכמים לבין שאר העם. היה בצורת, ורבי פתח אוצרות, רבי היה לו הרבה כסף, אז הוא פתח מחסנים, והוא אמר שהוא מחלק את האוכל הזה רק לאנשים שלמדו. לא משנה מה, מקרא, משנה, גמרא, הלכה, אגדה, העיקר שלא עמי הארץ. עכשיו, בשביל להרגיע את מי שזה צורם לו, הפרשנים מהירים שזה לא מדובר שבלי זה אין להם מה לאכול. ילכו למקום אחר וימצאו גמח אחר שייתן להם. הוא החליט, הוא רוצה לתת דווקא לאנשים שלומדים תורה. אבל היה לו תלמיד, רבי יונתן בן אמרם, שכנראה לא אהב את הרעיון הזה, והוא התחפש והוא נכנס כמו אדם רגיל. והוא ביקש אוכל ולא רצו לתת לו, כי הוא אמר שהוא לא למד בכלל. ואז הוא אמר להם, תיתן לי כמו כלב ועורב. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא מרחם אפילו על הכלב ועל העורב, תרחמו גם עליי, גם אם לא למדתי תורה. ובאמת בסוף רבי נתן לו, אבל מיד הוא התחרט על זה שהוא נתן לו, והוא אמר אוי לי שפרנסתי מהאוכל שלי עם הארץ. אז רבי שמעון הבן שלו הרגיע אותו, הוא אמר אולי זה יונתן בן אמרם התלמיד שלך שהוא לא רוצה ליהנות מזה שהוא למד תורה, לכן הוא עשה את זה. ובדקו ובאמת זה היה הוא. ואז אחרי הסיפור הזה רבי אמר שכולם ייכנסו. אז יש אומרים שזה בגלל שהוא שינה את דעתו בעיקרון, ויש אומרים בגלל שהוא חשש שיהיו עוד תלמידי חכמים שגם כן יעשו את הטריק הזה, לכן הוא אמר שכולם ייכנסו בשביל אותם תלמידי חכמים, אבל מבחינת העיקרון הוא נשאר עם זה שהוא רוצה להכין רק תלמידי חכמים. חכמים. עכשיו הגמרא מביאה עוד סיפור ששם רואים שרבי אומר כל הצרות באות רק בגלל עמי הארץ. השלטון הטיל איזשהו מס על העיר טבריה, ורבי אמר שתלמידי החכמים לא משתתפים. אז שאר התושבים אמרו, אז אנחנו הולכים. אז הוא אמר, תלכו. ובאמת חצי מהם הלכו, ובמקרה הפחיתו את המס בחצי. ואז החצי שנותר עוד פעם באו לרבי, ורבי אמר, אנחנו לא משלמים. אז אותם תושבים שנשארו אמרו, גם אנחנו נלך. אז הם גם הלכו, חוץ מכובס אחד, ואז הטילו את כל המס על אותו כובס. וכשהכובס גם ברח, אז פתאום נעלם המס. אז מכאן אמר רבי, אין פורענות בעל העולם, אלא בגלל עמי הארצות. אז זה סוף הסיפור הזה, וסיימנו עכשיו עם תלמידי חכמים. עכשיו נעבור לדיון על יתומים. אז אנחנו בערך בשליש העליון של העמוד, באר מים יתומים חייבים, כי הם שותים מהבר והם נהנים מזה, אז רב פאפה הטיל עליהם. הבעיה היא שיש פה בעיה צדדית. אמר רב שישה בריידר אבידי לרב פאפה, מה יקרה אם יחפרו את הבר ולא ימצאו מים? אז מילא אדם רגיל נותן כסף, הוא לוקח את זה בחשבון שאולי לא ימצאו, והוא מוכל על זה. אבל היתומים שהם קטנים הם לא יכולים למחול, אז איך אתה לוקח מהם כסף לכזה דבר לא בטוח? אז הוא אמר לו, אל תדאג, אין מים, אני מחזיר להם את הכסף. זה לגבי בר מים. לגבי חומות העיר, ודאי שיתומים חייבים, זה ממש באמצע עמוד, דברי רב יהודה. עכשיו נדלג לסוף העמוד. שש שורות לפני הסוף אומר רבי יוחנן שיתומים חייבים גם בחומות, גם בפרה ששומר, אבל רבנן לא, כמו שאמרנו, כי יתומים חייבים בכל דבר שהם נהנים ממנו, וכמו שאמרנו, בצדקה יתומים פטורים. ובכל זאת רבא חייב את היתומים של בר מריון לתת צדקה. אז שאלו אותו למה, אז הוא אמר, פה אני עושה את זה בשבילם, כי כשהם יתנו זה מחשיב אותם יותר, זה נותן להם כבוד, אבל מצד הדין באמת הם פטורים. אז בזה סיימנו גם את הדיון על היתומים, ואנחנו חוזרים למשנה. אנחנו בנקודותיים בערך באמצע שורות הרחבות. המשנה אמרה שמתי אדם מתחייב להשתתף בחומות של העיר? אם הוא גר בעיר 12 חודש. הגמרא מקשה על זה מדין אחר. יש דין של עיר הנידחת. סתם אדם שעובד עבודה זרה חייב סקילה ואת הממון שלו לא שורפים, אבל בעיר הנידחת כולם מתים בסייף ושורפים את כל הממון. אז אומרת הברייתא שאם יש שיירה שעוברת ממקום למקום והיא הייתה באותה עיר לכמה זמן וגם היא עבדה איתם עבודה זרה, מתי היא נחשבת כחלק מעיר הנידחת ומתי לא? אז אומרת הברייתא, אם הם היו שם 30 יום אז הם חלק מעיר הנידחת. אז למה אצלנו זה שנה ושם זה 30 יום? אומר רבא, כי הקריטריונים לא אותו דבר. אצלנו צריך להיחשב כבן העיר בשביל לשלם מיסים, וזה באמת לוקח שנה. שמה רק צריך להיחשב כיושב העיר, כי כך כתוב לגבי עיר הנידחת, וזה באמת לוקח 30 יום, והם מביאים לזה ראיה שאדם שנודר הנאה מאנשי העיר, אז זה כל מי שהיה שם 30 יום, ואם הוא נדר הנאה מבני העיר, אז זה רק מי שגר שם שנה. עכשיו כל זה רק לגבי החומות, אבל הגמרא מביאה שיש כל מיני חובות אחרים של אנשי העיר, שזה לוקח זמן אחר. כלומר, אחרי שאתה גר שם 30 יום אתה כבר חייב בכסף לתמחוי, 3 חודשים לקופת צדקה, 6 חודשים בשביל לתת כסות לעניים, 9 חודשים להשתתף בקבורה של אנשים שם וכולי. כלומר, מה שאמרנו שנה זה באמת דווקא לחומות. עכשיו אנחנו עוברים נושא. הקישור הוא מה שהרגע אמרנו שיתומים לא צריכים לתת צדקה. אז כשרב שמואל בר יהודה אמר את זה, הוא אמר לא צדקה ואפילו לא צדקה לפדיון שבועים. אז מכאן אנחנו לומדים שפדיון שבועים זה הצדקה הכי גבוהה שיכולה להיות, ועל זה מובא הסיפור הבא, שלוש שורות לפני סוף העמוד. איפרה הורמיז, אמא של שבור מלכה, שלחה כסף לרב יוסף, והיא אמרה לו, תן את זה למצווה גדולה. אז רב יוסף חישב וחשב מה המצווה הכי גדולה, אז אמר לו הבא, מדברי רב שמואל בר יהודה יוצא שפדיון שבועים זה המצווה הכי גדולה. והגמרה מבינה שזה כי שבי זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. ומאיפה למדנו את זה? אמר רבא בר מרי לרבא, כתוב בפסוק, והיה כי אמרו אליך אנה נצא, ואמרת עליהם, כה אמר השם, אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי, ומפרשים שזה לפי סדר החומרה, והכי חמור זה השבי. ועכשיו יביאו מקור לזה שזה באמת לפי סדר החומרה, ונביא כל פעם מקור גם מסברה וגם מפסוק. אז הכי קל זה פשוט מוות, נראה שהכוונה סוג של מוות טבעי, מעל זה זה חרב, גם מסברה כי זה מנבל את הגוף, וגם מפסוק יקר בני השם המוות לחסידיו, שלחסידים הורג במוות רגיל. אז יש לנו מוות, מעל זה חרב, מעל זה רעב, גם פה יש סברה ופסוק, סברה כי יש ברעב יותר ייסורים, פסוק, טובים היו חללי חרב מחללי רעב, ומעל זה יש תשבי שפה אין פסוק ואין סברה, פשוט הוא כולל את כולם. כשאדם נשבע, אם לא יפדו אותו, הוא ימות גם מייסורי רעב וגם מחרב, לכן זה כולל את הכל. וכיוון שהזכרנו ענייני צדקה ומי חייב לתת, אז עכשיו אנחנו עוברים לדיני צדקה. אז אנחנו בשליש העליון של עמוד ב', והגמרה מדברת על איך גובים את הצדקה ואיך מחלקים את הצדקה. אז הגמרה מביאה ברייתא שהיא בערך מהשליש ועד חצי העמוד. לא נקרא את הברייתא כולן, נזכיר מה שלא נגיד עכשיו בסוף השיעור. אלא נראה את סדר הדיון בגמרא עצמה. אומרת הברייתא, חלוקת הצדקה בין של תמחוי, בין של צדקה, נעשתה בשלושה אנשים. כי זה סוג של ביתים, כי הם צריכים להחליט כמה ולמי לתת. הגבייה של הצדקה, עקרונית גם בצדקה וגם בתמחוי, צריך לגבות בשתיים. בפועל בתמחוי גובים בשלוש, כי כיוון שמחלקים את זה מיד,
והחלוקה, כמו שאמרנו, בשלושה אנשים,
אז במקום ללכת ולחפש עוד מישהו בשביל לחלק, פשוט גם גובים בשלוש וגם מחלקים בשלוש. עכשיו, למה צריך שתיים בשביל לגבות? אז היינו חושבים שזה עניין של נאמנות, אבל אומרת הגמרא, לא, זה לא עניין של נאמנות. עובדה שרבי מינה שני אחים שהם יגבו ביחד, ואם זה נאמנות, אז כמו ששני אחים לא יכולים להיות עדים, גם לא יוכלו לגבות, אלא זה מדין שאין עושים שררות על הציבור בפחות משניים. אתה רוצה להכריח ציבור לעשות משהו, תבוא בשני אנשים. סוג של סמכותיות או כבוד כלפי הציבור. מאיפה לומדים את זה? והם ייקחו את הצדקה, שניים. ולמה זה שררה? את מי אתה מכריח? אז אומרת הגמרא, כן, מכריחים את האנשים העמידים, לא את אלה שלא עמידים, לתת צדקה. וכמו שרבה הכריח את רבי נתן בר עמי לתת 400 זוז לצדקה. אם מכריחים מישהו שהוא לא עמיד לתת צדקה, אז על זה כתוב, ופקדתי על כל החצב. והגענו לשורה השלישית ברחבות,
בעמוד ב',
אנחנו נדלג קצת, ממש לאמצע השורות הרחבות, ונראה שלמרות שהרגע אמרנו ששני הגבאי צדקה הם נאמנים, בכל זאת יש דברים שהם צריכים להקפיד עליהם, משום מרית עין. שגם בני אדם לא יחשדו בהם, אפילו שבאמת הם בסדר, צריכים להיות נקיים גם מבני אדם. אז על מה הם צריכים להקפיד? יש בעניין הזה שתי ברייתות. ברייתא הראשונה אומרת שלא ייפרדו זה מזה, שתמיד ילכו ביחד. אמנם אחד יכול ללכת לשער ואחד לחנות, שזה קרוב, ושלא יכניסו כסף לתוך הכיס שלהם. כלומר, אפילו שהם מצאו כסף בשוק, לא ישימו בכיס, אלא ישימו בארנק צדקה, וכשיבואו לבית ישימו בכיס שלהם. אותו דבר אם מישהו מחזיר להם כסף שהוא חייב להם בשוק, שלא ישימו בכיס שלהם, כל זה בשביל שאם מישהו יראה, לא יחשבו שהם שמים כסף של צדקה בכיס שלהם. אותו רעיון בברייתא השנייה, הם יכולים לפרוט לאנשים אחרים ולא לעצמם, כי אז יחשדו בהם שהם לוקחים לעצמם קצת, וגם גבאי תמחויים מוכרים את האוכל לאחרים ולא לעצמם. כשהם סופרים את הכסף, הם לא יספרו 2-2, אלא 1-1, כי מי שרואה ולא שומע איך הוא סופר, יחשוב שהוא באמת סופר 1-1 והוא מכניס 2, בשביל אחרי זה לקחת לעצמו, והגענו ל4 שורות מסוף העמוד. עכשיו רק נשלים את מה שחסר לנו. אז קודם כל בברייתא עצמה, מה ההבדל בין צדקה לתמחוי? מעבר לזה שצדקה זה כסף ותמחוי זה אוכל, אז יש הבדלים. צדקה זה לעניי העיר, תמחוי זה לכל מי שצריך. קופת צדקה זה כל שבוע ותמחוי זה כל יום. יש פה עוד הבדל, אבל זה נדבר כבר בדף הבא. ומה שדילגנו למטה, שורה רביעית ברחבות. הגמרא מביאה את הפסוק בדניאל, ומשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, שזה שבח על מי? אז דעה ראשונה, שהחלק הראשון זה על דיין שדן דין אמת, והחלק השני זה על גבי צדקה. דעה שנייה שהחלק הראשון זה על דיין ועל גבי צדקה, והחלק השני זה על מלמדי תינוקות. כמו רב שמואל בר שילת שהיה מלמד תינוקות, והוא אומר ש13 שנה הוא לא היה בגינה שלו בגלל שהוא מלמד תינוקות, ואפילו באותה פעם שהוא כן היה בגינה וטיפל בה, עדיין הוא באמת חשב על התלמידים שלו, כל טוב.